ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף סמך זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מסוף העמוד. אמר רב הונא, לא לשפי איניש שכרה בצוויתא באולתא. לא לשפוך, לשפי זה לשפוך, לשפוך בנחת, ורש"י כותב לשפי לשון השופה יין לחברו, לשון מוריק מכלי אל כלי. שכרה של תמרים הוא ומצויים בהם תולעים. ממשיך רש"י בצוויתא, ציווי זה עצים דקיקים שמסננים אותם דרך עצים וקשים דקים, באורתה שאם טיפול תולעת על הקשים לא יראנה, ומשם טיפול לכלי, ולמחר כשיראנה יש סבר שלא יצתה מן השיכר לקשים, ותולעת המים מותרת כדאמרן. תולעת המים כשהוא סך הכל נמצא כל הזמן בכלי הוא מותר, אבל מה שקרה פה שהשרץ הזה אולי הוא נחת בינתיים בזמן השפיכה על אותם צוויתא, אותם קשים, וזה כבר לא בכלי והוא אסור. אנחנו נקרא את זה עוד פעם בגמרא, לא לשבי איני שכרה בצוויתא באורתא, באורתא בלילה, דילמה פריש לעיל מצוויתא, אולי התולעת ייתקע נגיד, יפרוש וישאר על הצוויתא, והדה נפל לקסה, ואחר כך ייפול לכוס, והוא ישתה בחושבים שזה מותר, ואבי עובר משום שרץ השורץ על הארץ. הגמרא שואלת, איהכי במנה נמי, בתוך הכלי עצמו, דילמה פריש לדפנה דמנה, אולי התולעת פרש מהמים ועלה על דופן הכלי ועד הנפה למנה ואחר כך נפה חזרה לתוך הכלי, לתוך המים בכלי. הגמרא אומרת, במצב כזה זה לא יהיה אסור, הטעם היינו רביטה, ככה זה צורת הגדילה שלו. רש"י בשורה אחרונה, היינו רביטי, וכמי שלא פירשה מן המים היא. עוד פעם, עלייה לדופן הכלי ואחר כך חזרה לתוך המים לא דומה לשרץ או תולעת שנתקע על הצוויתא, על הסינון, ואחר כך נופלת חזרה לתוך הכלי. שואלת הגמרא, ומנה תימרא, מניין לומר את זה? דתניא, מניין לרבות בורות שכין ומרות ששוכב ושותה מהן ואינו נמנע? תמוד לומר, תאכלו מכל אשר במים. אז יש היתר לאכול את התולעים, השרצים האלו שגדלים במקומות האלו. אבל איך הוא שדיל מפריש לדף לבד הנפין? מה, ולמה אתה לא חושש אולי התולעת עלתה לדופן הבור ואחר כך נפל חזרה לתוכו? לא, אלא היינו רביטי, החינמי גם בענייננו עלה דופן הכלי, היינו רביטי, כך היא דרך הגדילה שלו. אמלי רב חסדא לרב הונא, תניא דמסייע לך. יש מקור תנאי שמסייע את דבריך. ורב הונא הוא זה שהזכיר או אמר שלא לשפוך שיכר בשעות הלילה דרך הסינון. כתוב, כל השרץ השורץ על הארץ זה אסור באכילה, לרבות יבחושים שסיננן. יבחושים זה יצורים שגדלים במים. תאימא דסיננן, האיסור דווקא בגלל שהוא סינן. הלא סיננן שרי, כמו שרב הונא אמר. אמר שמואל, קישוט שהתליה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', באביה. קישוט, מין ירק שנהיה מטולה בזמן שהיה מחובר לקרקע. אסורה משום השרץ השועץ על הארץ. רש"י, בשורה הראשונה באביה, בהודעה מחוברת, שרץ הארץ אי, ואסורה תולעת לאכול. דכיוון דמהלכת בתוך הקישוט והיא מחוברת בקרקע, וכמהלכת על גבי קרקע. אבל הקליע לאחר מכאן, אחרי שהוא קצר את הצמח הזה, את הירק הזה, והוא היה כבר נגיד באיזו איכסון, בכלי, בכלים, בארגזים, ואחר כך הוא נהיה מוטלה, מותרת עד שצצה לאוויר. למה מסיילי? אז עכשיו יש ניסיון להביא סיוע לדין הזה ששרץ, שקישוט שתניע באביה אסורה מכוח הפסוק השרץ השורץ על הארץ. תשימו לב, יש פה שאלה ארוכה, וגם בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תולעים הנמצאים בפירות, אחד המחוברים בארץ, שתיים תלושים. אז בואו נראה האם נוכל להביא סיוע. דתני חדה, הגמרא ממשיכה, על הארץ. אמרנו השרץ השורץ על הארץ, להוציא את להוציא כוונה מן האיסור את הזיזין, זה מין יתושים, הזיזין שבעדשים ואת היתושים שבכליסים, זה מין קטניות, ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות. ותן יידך, כל השרץ השורץ על הארץ, לרבות, כוונה לאיסור, תולעת שבעקרי זיתים ושבעקרי גפנים. מי לב, אידי ואידי בפירה. האב המנקד, ששני המקורות האלו מדברים על תולעים שנמצאים בפירות. והבאביה, והשלא באביה. המקור השני שאוסר, מדובר בפירות שעדיין מחוברים. המקור הראשון שהם כבר לא מחוברים, ולכן הוא מתיר. לא. אידי ואידי באביה. שני המקורות מדברים על המצב של מחובר לקרקע. ולא קשיה, הבפירה, אם מדובר בתולעת שנמצא בפרי, אפשר להקיל. למרות שמחובר. הבילן הגופה, המקור השני שאוסר, מדובר בתולעים שנמצאים בעץ עצמו. די קנמי, די קטני, אם קוראים באופן מדויק, אתם יכולים לראות שככה הם הדברים במקור השני. מה כתוב? תולד שבעקרי זיתים ושבעקרי גפנים. שמה אמינה. אז הגמרא פשוט דוחה את את הניסיון להביא סיוע לדבריו של שמואל. אנחנו נלמד ביחד רש"י, אידי ואידי באביה, כלומר הדשרי נמי באביה, דחוקם דלא נפקא להעביר לאף שרץ ארצי, ולא תסייע ואין להביא סיוע לשמואל, שמדבריו רק פרי שמחובר, אז שמוטלה אסור, אבל אם מוטלה בתלוש הוא לא יהיה אסור, כי מכאן אפשר לדחות, ואומר שגם פרי שמוטלה במחובר לא תהיה אסור. אנחנו רק רוצים להדגיש פה שאין להסיק מדברנו שום דבר הקשור להלכה למעשה. אנחנו לומדים כעת הגמרא, המסע ומתן, אבל דברים שקשורים להלכה למעשה, חלילה וחס להסיק מסקנות מגמרא לבד, צריכים ללמוד גם הפוסקים. כעת יש לנו משולש במבנה, בשוליים, שאלות בעניין תזוזת תולעים בפירות. האם הם נהפכים להיות אסורים משום שרץ הארץ. ביי רב יוסף, פירשה ומתה מהו, מקצתה מהו, לאוויר העולם מהו, שלוש שאלות, תיקו. מיד נפנה לרשי להבין מה הם השאלות. פירשה ומתה, רשי, המתלעת, מה מת? התולעת, לאחר תלישתה, דשאריה לדברי הכל, אם יש פרי שנהיה מתולה אחרי התלישה, אחרי שתלשנו אותו מהמחובר, אותו תולעת שאריה לדברי הכל, מותר, כי זה לא שרץ השורץ על הארץ. פירשה מתוך הפרי לארץ, מה קורה אם היא פירשה מהפרי? היא נפלה מהפרי לארץ ולא ריחשה, לא זזה בכלל, שמתה מיד בנפילתה מהו. מי אמרינה, כיוון זה לא הלכה עליו שורץ על הארץ הוא, מאחר שלא, היא לא הלכה על הרצפה, זה לא נחשב שורץ על הארץ, או דילמה, לא בעינן שריצה, כדי להיות אסור, לא צריכים דווקא תזוזה. עצם זה שזה נפל לארץ, כבר מגדיר אותו כשורץ על הארץ. שורץ, רש"י מסביר, היינו רוחש ומנענע. מקצתה מהו? מי הביא ככולה, או דילמה, בעינן כולה. לאוויר העולם, פירשה מן הפרי, תלוש, לאוויר. וקודם שהגיע לארץ, קלטה בפיו, לבולעה. אם תמצא לומר פירשה ומתה מותרת, משום דאינה ראויה לרחוש, היא מתה. אבל חיה עדיין חי, נכון זה לא הגיע לארץ, אבל דראויה לרחוש, לא, אי אפשר להתיר את זה. אז השאלות האלו נשארו בתיקו. נחזור לגמרא, גם עם סדרה של שאלות, וגם הם יסתיימו בתיקו, ביי רב אשי, לגג תמרה מהו? לגג גרעינתה מהו? מתמרה לתמרה מהו? כל אלו הם שאלות הקשורות לתולעת ותזוזתה. שוב פעם, רש"י להסבר, לגג תמרה מהו? מתוכה פירשה לגגה. מגג התמר. מי אמרינן היינו רביתה? זו דרכה. אמרנו מוקדם יותר, כשיש תשובה כזאת, הסבר כזאת, אין מקום לאסור. עוד דילמה, כשורץ על גבי דבר אחר דמי, ואז יש לאסור. לגג גרעינת המהו, אומר רש"י, אם תמצא לומר לגג תמרה כדבר אחר הוא, גג גרעינת המהו. כל תולעים מגרעיני הפרי הם גדלים. מתמרה לתמרה מהו, ולא שרץ על גבה, אלא מזו לזו. מי אמרינה, כיוון דלאב היינו אימא, כי התמר השני זה לא התמר שבו הוא גדל, שורץ קרינה בעוד דילמה, אוויר העולם בעינן. וכולו כל השאלות האלו בתלושין באלו, הם נשאלו במצב של התמר תלוש. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב ששת ברי דרבידי, קוקיאני אסירי, רש"י, קוקיאני תולעים שבכבד ושבריאה של בהמה. למה הם אסורים? מעלמא אתו. ומה כוון מעלמא? הבהמה בעלה אותם עם האוכלים, ובהתחלה אבל הם שרצו על הארץ. מתקיף לה רבשי, היא מעל מעטו, אם אותם קוקיאני באו מבחוץ, השתקחו דרך בית הראי, הם היו צריכים למצא בסוף מערכת העיכול, זה דרך בית הראי. וראינו מקודם ברשי שהתולים האלו הם נמצאים בכבד, בריאה. איקה דאמרי, אמר רב שישה ברי דרבידי, קוקיאני שרו. אותם תולעים שנמצאים בכבד או בריאה מותרים. מה הייתה אימה? מיני גבלי, גבלי כוונה גדלו. הם גדלו בתוך הבהמה. הם לא שרץ השועץ הארץ. אמר רב אשי פשיטה. פשוט, למה רב שישה צריך ללמד את זה בכלל? תהי מעל מקעתו, להשתקחו דרך בית הרי. אם היו באים מבחוץ, היו נמצאים בדרך העיכול של הבהמה, עם המזון. והלכת קוקיאני אסירי, אז מה צריכים להסביר? למה זה לא נמצא בדרכי עיכול? למה זה נמצא דווקא בריאה או בכבד? מה הייתה עם מה? מיינם נעים ואילי לי באוסיי תולעים. זה בעצם בא מבחוץ, ולכן הם אסורים. אז איך הם נמצאים בריאה? כי בשעת השינה של הבהמה, אותם ייצורים, אותם תולעים קטנים, נכנסו לנחיריים של הבהמה, ולכן הם נמצאים שם, בריאה או בכבד. דאוני, תולעים שנמצאים בין האור והבשר. זה סוג של תולעת. ורש"י אומר, הם נמצאים כשמפשיטים את הבהמה. דביסרה אסירי, שמדבר בבשר בהמות, הם אסורים. דקברי, אם מדובר בדגים, שריין. אמר לי רבינה לאימי, רבינה אומר לאימא שלו, איבלה לי וענה אכול. רש"י כותב איבלה לי דקברי, זה דגים, בתוך הדגים תני אותם שלא אראה ועקוץ בם, תיגיל אותי, אבל אין לי בעיה לאכול אותם, רק שלא אצטרך לראות אותם. אמר לי רב משרשי הברי דרב אחל רבינה, מה ישנה מעד תניה? למה שדגים מותר? מה זה שונה מהדבר הבא? ואת נבלתם תשקצו, לרבות את הדאונים שבבהמה. ואנחנו אמרנו מקודם שהדאונים בישראל באמת אסורים. אמר לי הכי השתה, איך אתה משווה? בהמה בשחיטה הוא דמשטריה. היתר אכילת בהמה תלוי בשחיטה. והני מדלו כמה אני לא שחיטה, באיסורי הוא קיימן. רש"י, בשחיטה המשטריה, ואלו שגדלו בתוכה, עד שלא נשחטה, באו מאיסור עבר מן החי. נניח שהם גדלו בתוך הבהמה. אז אם הם גדלו בתוך הבהמה, כל זמן שהבהמה חיה, הדברים האלו הם נחשבים עבר מן החי. ושחיטת הבהמה לא אהני לדיתו. שחיטה של הבהמה לא מועילה להם, שרי יש להם חיות לעצמן. ואף אגב, דשליל מותר בשחיטת אמו. אנחנו יודעים שעובר בתוך בהמה, לא צריכים לשחוט את העובר אחר כך. השחיטה שלהם מתיר את העובר שנמצא בתוכה, אבל בעניין העובר, מכל בהמה תאכלו, נפקא לן, לקמן. יש גזירת הכתוב מיוחד לרבות או להתיר את השליל שנמצא בתוך האימא. אבל אני באיסורי הוא קיימי, אבל התולעים האלו ש... וכאן צריכים להדגיש שיש להם חיות לעצמן, נשארים באיסור, איסור עבר מן החי. והשחיטה של הפרה של הבהמה שבו הם נמצאים לא מועילה להם. זה לגבי בהמה. אנחנו נחזור לגמרא. אבל דגים באסיפה בעלמא משתרי, אין שחיטה בדגים, רק אוספים אותם מהמים, זהו. כי כגבלן, כשהם גדלים בתרה כגבלן, הם גדלים במצב של היתר, הם לא מחכים לשחיטה. תנו רבנן. ולפני שנתקדם, אנחנו נקרא ביחד את פסוק בויקרא י' א', פסוק מ' ב'. כתוב שם, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגליים לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם. תנו רבנן, הולך על גחון זה נחש. כל, כי בפסוק כתוב כל הולך על גחון, לרבות השלשול ואת הדומה לשלשול. רש"י כותב, שלשול תולעת ארוכה כנחש הן, והן נמצאים בהשפע על ארבע, כמו שראינו בפסוק, זה עקרב. כל הולך לרבות את החיפושית ואת הדומה לחיפושית. מרבה רגליים זה נדל. עד כל, בפסוק כתוב עד כל מרבה רגליים, לרבות את הדומה ואת הדומה לדומה. תניא, רבי יוסי בן דורמסקית אומר, לוויתן, לוויתן מוזכר באיוב פרק מ' פסוק כ"ה, דג טהור הוא, שנאמר, אנחנו כעת נצטט מאיוב פרק מ' א' פסוק ז', כתוב גאווה אפיקי מגינים תחתיו חדודי חרס. אמנם לא רואים את הלוויתן בפסוק הזה, לכן אנחנו מציעים שהקטע פה הוא המשך מהדברים שכתובים בפסוק, בפרק מ'. הגמרא מסבירה, אפיקי מגינים אלו קסקסים שבו, תחתיו חדודי חרס אלו סנפירים שפורח בהן. אפיקי מגינים ברש"י, הגמרא אמרה אפיקי מגינים אלו קסקסים, רש"י אומר חוזק מגינים. הקסקסים, ניתן לומר שהם מגינים על גוף הדג. אלו קסקסים, רש"י אומר, הסגורים וחתומים בו בדוחק. אנחנו קראנו מקודם, או בואו נקרא ביחד, בכל אופן, עוד פעם, איוב מ"א פסוק ז', אולי לא קראנו את זה עם ההקלטה הזאת, אבל הוא מופיע פה בשוליים, גאווה אפיקי מגינים, והמשך הפסוק, סגור חותם צר. ולדעתי, כשרש"י כותב פה אילו קסקסים הסגורים וחתומים בו בדוחק, הוא מתכוון בדיוק להמשך הפסוק שלא כתוב אותו המשך בתוך הטקסט של הגמרא שלנו, לכן הוספנו את זה בשוליים. תחתיו חדודי חרס, אומר רש"י, חידודים של חרסים, לשון חרס. לכן מה שכתוב פה בפסוק, תחתיו חדודי חרס, זה מתייחס לסנפירים שהם אולי יש להם איזו צורה של חדות. אילו סנפירים, רש"י אומר שחדודים ומחתכים כחרסים, ובהן הוא בוקע את המים בחודן שלא יעקבו בפריחתו. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שלישי מסכת חולין, בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק רביעי, פרק בימים הקשה. עד כאן שיעורנו להיום.